יש ילדים שבתיכון הם ממש הולכים ללמוד הנדסת תוכנה או מדעי המחשב בשביל 8200. זה מפריע לי גם בהקשר של התיכון, בוודאי ובוודאי לא הייתי רוצה שזה ירד ליסודי. אני חושבת שבכיתה רגילה, בבית ספר יסודי, יש גם סופרים לעתיד ורופאות ופיזיותרפיסטים וטבחים, ובהחלט לא כל התלמידים שנמצאים שם צריכים וירצו ומתאים להם להיות ב-8200.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק האירועים, האנשים ורעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור מיכל ארמוני, חוקרת במחלקה להוראת מדעים במכון ויצמן. נו ענת, אז איך היה החופש?
היה מצוין. חגגתי יום הולדת עם החברים והמשפחה הקרובה שלי, החלתי לעצמי חולים לשנה הקרובה, כמו שאני נוהגת לעשות, והספקתי לשמוע בין לבין שניצלת את היעדרי כדי לדבר שוב על הנושא הקרוב ללבך.
כן, בהיעדרך ניסינו לראשונה פודקאסט עם מרואיין באנגלית, לא נשמעו בינתיים תלונות מיוחדות מקהל המאזינים שלנו, ואולי נחזור על התרגיל הזה מדי כמה שבועות. מה את אומרת?
לא יודעת, גיא. בוא נדבר על זה. בכל מקרה, קרה עוד משהו כשאני הייתי בחופש שעבר תקציב, ואני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב על התקציב שעבר, אם זה בעיניך הישג עצום של הקואליציה החדשה של בנט ולפיד?
האמת היא שזה די משעשע אם לא נוגע העניין הזה. אני לא יודע אם ראית את התרללת שהייתה ברשתות החברתיות, בעיקר בטוויטר של כל חברי הכנסת, השבוע עם אישור התקציב, שהם העלו את כל האינספור תמונות סלפיז שלהם, כמובן בלי שום תוכן לגבי התקציב עצמו, מה שכם קרה שם. ואני חושב שנשכח שמו של אדם אחד, שאחראי אולי יותר מכל חברי הכנסת וכל השרים, להעברת תקציב המדינה לשנה הבאה. את מנחשת מי זה?
לא, אתה רוצה להגיד לי?
כן, אני כמובן מתכוון לג'רום פאוול, ליושב ראש הבנק המרכזי האמריקאי, שהדפיס בשנה וחצי האחרונים $3 טריליון כדי לאושש את השווקים, ולמעשה במודע מסוימת כדי לנפח את השווקים הפיננסיים בגלל הקורונה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בטירוף הזה בנסדק, שם נסחרות רוב מניות הטכנולוגיה, וזה התגלגל ישירות לבום חסר תקדים בטכנולוגיה הישראלית, שהתגלגל לבום חסר תקדים בגביית מיסים מהייטק בישראל בשנה האחרונה, ובלי זה קשה מאוד היה להעביר את התקציב המדינה בכזאת קלות, לרצות את כל השותפים בקואליציה מבלי להטיל גזרות על הציבור. פשוט היו הכנסות ממיסים בהיקף של עשרות מיליארדים מעל התחזית של האוצר עצמו.
טוב, בעקיפין זה גם נושא הפודקאסט שלנו, כי כמו מחירי המניות המטורפים, ככה יש טירוף שצובר תאוצה עצומה בשנים האחרונות, והוא הרצון של ההורים הישראלים, ולא רק הם, לגרום לילדים שלהם ללמוד את מקצועות המחשבים והטכנולוגיה. ואני רוצה לשאול אותך, גיא, אם גם אתה היית אחד מילדי המחשבים לפני יותר מ-30 שנה.
כן, לחלוטין, מאז גיל 12, כאשר קניתי לעצמי את המחשב האישי הראשון שלי, האפל 2E, ועד הצבא התעסקתי רוב הזמן במחשבים ובכתיבת קוד. אחרי הצבא דווקא הלכתי ללימודי כלכלה ולא חזרתי יותר למחשבים, אבל לימודי המחשבים והתעסקות איתם היו דבר מושך וקסום ומאוד מעצים עבורי בשנות ה-10, ולמדתי המון, בעיקר מכתיבת קוד על פתרון בעיות. אחרי הצבא איבדתי בזה עניין והלכתי ללימודי כלכלה.
לי אין סיפורים כאלה, אני בעיקר חלמתי להיות נדיה קומנצ'י, אבל הבן שלי לומד בכוחות עצמו כבר כמה שבועות את שפת התכנון ג'אווה, ובכל פעם הוא קורא לי כדי שיראה דברים שהוא עושה, וזה באמת מדהים. מצד שני הוא מאוד מתעניין בגידולים חקלאיים, ואני סקרנית לראות מה הוא יחליט להיות כשהוא יהיה גדול, אם הוא יהיה איש הייטק או חקלאים.
ענת, הניסיון של הורים להסליל את ילדיהם ללימודי מחשבים הוא נושא הפודקאסט שלנו, הגאות האדירה בהייטק, האושר שנצבר שם, הפערים ההולכים וגדלים בין ההייטק לבין שאר חלקי שוק העבודה, גורמים להורים רבים לעשות הכל כדי לדחוף את ילדיהם ליחידות הצבאיות שעוסקות במחשבים ולאחר מכן ללימודי המחשב. העסק הזה מתחיל עוד הרבה לפני הצבא, כבר בבית הספר היסודי, ונוצרת תעשייה ענקית של הכנה ללימודי מחשבים.
אז לפני כמה שבועות נחשפתי לפרויקט בהדסטארט, דרך אחותי, ששמו איך חושבים מחשבים, והסיפור שלו הוא פשוט מטורף. מדובר בבחורה צעירה, שרון סורין שמה, היא בוגרת 8200, והיא כתבה ספר ילדים וניסתה לגייס כסף מהמונים. 12,000 שקלים היא ביקשה לגייס, סכום שהוא צנוע יחסית להדפסת הספר, והוא הספיק אולי להדפסת 300 עותקים. כמו רבים בתחילת הדרך שפונים לעזרת ההמונים, גם היא רתמה בהתחלה את המשפחה ואת החברים, ואז היא החלה לפרסם פוסטים בפייסבוק וקבוצות של הורים, כשהיא מציעה להם לרכוש עבור הילדים שלהם את הספר תמורת 60 שקלים. היא הגדירה יעד של 60 ימים בעצם עד להשגת הסכום, אלא שתוך פחות מיממה היא עברה את היעד, ומאז היא פשוט מזנקת, וקצת יותר מחודש אחרי, סורין כבר גייסה כמעט 250,000 שקל.
חייב להגיד שלמרות שהתעסקתי הרבה עם מחשבים ואפילו עם כתיבת קוד בגיל התיכון, הטירוף הזה סביב ההייטק והתרבות הזאת גם קצת מטרידים. יש כאן תופעה כלכלית חברתית תרבותית שלדעתי נובעת בסופו של דבר בעיקר מהשכר הגבוה בהייטק ואולי גם מחלומות על אקזיטים. לא כולם צריכים להיות אנשי הייטק. ואנחנו לא צריכים להיות בחברה שבה יש פערים כה גדולים בין אנשי הייטק לבין שאר המקצועות.
כדי לדבר על הדילמות הללו של הורים ועל ההשלכות של חשיפה מוקדמת לתכנות, הבאנו לאולפן שני מומחים, דוקטור אורן צוקרמן, מרצה וחוקר בתחום הנומדיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, ופרופסור מיכל הרמוני, חוקרת במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, ואחריהם תגיע לאולפן גם שרון סורין. מיד מתחילים. שלום אורן ושלום מיכל.
שלום.
אז אני רוצה להתחיל בשאלה זהה. מתי לדעתכם צריך להתחיל וללמד ילדים לתכנת? ומה זה אומר בעצם? ונתחיל איתך אורן.
אז אני חושב שבואו נתחיל במילה לתכנת, לפני שנדבר על הגיל. לתכנת, אם נקפיל את זה לשפה כמו לדבר, זה קודם כל איך לחשוב, איך לבנות מודלים מנטליים מסוימים במוח ודרכם להבין איך העולם עובד. אז אם אני עושה ריפרייזינג לשאלה ושואל האם אנחנו צריכים ללמד ילדים איך העולם עובד, אז התשובה היא חד משמעית כן. צריך כלים מתאימים, מתודולוגיות מתאימות, שיטות נכונות כדי להנגיש את זה לילדים. אבל אם עושים את זה נכון, אז התשובה שלי בהחלט כן, אפשר להתחיל בכל גיל. בגיל 3 ו-4 עם אבני בניין פיזיים, בלוקים שמתאימים לזה, ובגיל 5 ו-6 עם תוכנות על המסך שמותאמות לגילאים האלה, ובכיתות ב' וג' כבר עם שפות תכנות כגון סקראץ' ושפות אחרות שמותאמות לילדים.
מיכל, בגיל הזה לא עדיף שהילדים יטיילו בחוץ ויכירו את הטבע ויפתחו איזה שהם כישורים חברתיים?
אוקיי, אז קודם כל יש דברים במה שאורן אמר שאני מסכימה איתם, אבל אני גם בהחלט רואה את זה בצורה קצת שונה. קודם כל אני רוצה להתחיל דווקא בדברים שגיא אמר, ודווקא יותר במונחים שהוא התייחס אליהם. הוא דיבר על ללמוד מחשבים, הוא דיבר על לעבוד עם קוד, ללמוד קוד, ואלה מבחינתי מושגים שממש לא מתאימים לדיון הזה, וזה חשוב לי בגלל שאחת התופעות היא שאנשים רוצים שהילדים ילמדו משהו שהם לא באמת יודעים מהו. הם חושבים שהוא דבר אחד, אבל הוא בעצם דבר אחר.
אז בואי נגדיר באמת.
אוקיי, אז אני רוצה להשתמש באיזושהי אנלוגיה, לא מושלמת כדרכן של אנלוגיות. לקרוא למה שאנשי מדעי המחשב עושים, לתכנת, ובטח ובטח לקרוא לזה, לכתוב קוד או לקודד, זה בערך כמו שניקח סופר שכותב ספרים מאוד נחשבים, ונקרא למה שהוא עושה להקליד. זה פחות או יותר אותו הדבר. זאת אומרת, אותו סופר יכול לכתוב ספר בפיסות נייר שמסתובבות לו על שולחן העבודה, בדפים מסוגים שונים, בעתים מסוגים שונים, וזאת היצירה. זה עדיין מה שהוא כתב, זאת היצירה שלו. עכשיו יבוא אולי עוזר מאוד מיומן, שמכיר את תוכנת וורד לפרטי פרטיה וכל הפיצ'רים המאוד מאוד עמוקים שלה, והוא ייקח את מה שהוא כתב, והוא יכניס את זה, יקליד את זה בתוך קובץ וורד, וייצור קובץ מושלם ונהדר שאפשר כבר להדפיס. אנחנו לא נגיד שהוא כתב את הספר, מן הסתם. נכון. לא שם נמצאת החוכמה והיצירתיות.
בעצם כתיבת קוד היא פעולת הקצה, אז היא לא המהות.
כתיבת קוד היא ממש ממש פעולת הקצה. מה שעושים בדרך כלל, מה שאמורים לעשות, זה לפתור בעיות מסוגים שונים. אנחנו קוראים לזה בעיות חישוביות, אבל זה בעיות שנמצאות בחיי היום-יום בכל מיני מקומות ובכל מיני הקשרים. זה יכול להיות במקצועות אחרים שהילדים לומדים בבית הספר, וגם בחיי היום-יום. אם אנחנו רוצים לחשב את המסלול הקצר ביותר בדרך למכולת, בייחוד אם יש איזשהו עבודות בכביש באיזשהו מקום בדרך, אז זאת בעיה חישובית שאנחנו צריכים לפתור אותה. בשבילה אנחנו צריכים כל מיני כלים. כך שבעצם מה שאני חושבת שילדים צריכים ללמוד, וזה ככה די מתחבר עם מה שאורן אמר, זה כל מיני מיומנויות חשיבה ודרכי חשיבה ואסטרטגיות שבאמצעותם הם יכולים לפתור בעיות. עכשיו, אפשר ללמוד את זה דרך מדעי המחשב, בהחלט, אבל הדגש צריך להיות על פתרון בעיות, לא על כתיבה בשפת תכנות כזאת או אחרת.
אני רוצה אבל לחזור, אתם מדברים באמת על איך כדאי לעשות את זה, אבל עדיין המסגרת של זה היא בעצם, כמו שאת אומרת, חשיבה חישובית, או לימודי תכנות, או כתיבת קוד, זאת אומרת, זה המסגור של זה. ואני רוצה לשאול אתכם אם אנחנו לא, בזה שאנחנו ממסגרים את זה באופן הזה, ההורים, מערכת החינוך, כל מי שלא יהיה, האם אנחנו לא מסלילים את הילדים האלה בגיל צעיר מדי לכיוון מסוים? בעצם אנחנו רואים להם, תלמדו תכנות, תלמדו קודים, זה הגביע הקדוש, זה יכשיר אתכם להייטק, ואולי בדרך הזאת אנחנו מבטלים את החלומות ואת הרצונות שלהם, ואולי אפילו רומסים את כבודם של מקצועות אחרים, בזה שאנחנו רואים, זה הדבר.
אז קודם כל אני מאוד מסכים, אני חושב שאנחנו צריכים, דרך שאני אוהב לקרוא לזה, זה חשיבה טכנולוגית יצירתית. אז קודם כל, טכנולוגיה זה הרבה יותר מקוד, זה ההסתכלות הרחבה, וטכנולוגיה נמצאת בכל דבר בחיינו, גם אם אני מוזיקאי וגם אם אני חקלאי, הבן שלך בעתיד שיעשה דברים שקשורים לטכנולוגיה מתקדמת לחקלאות.
אני מקווה שילך להייטק סתם.
וגם אם אני בתיאטרון, וגם אם אני בכל סוגי המקצועות שלא נחשוב עליהם, טכנולוגיה היא חלק מזה. ואם אני לא מבין איך הטכנולוגיה עובדת, לא ברמת שאני יודע לכתוב קוד, אלא באותה רמת שאני מבין איך הפיזיקה עובדת ברמה בסיסית.
נכון, אבל זה הבדל, כי זה בעצם ללמוד את הטכנולוגיה כצרכן. ולא כיצרן, זה שני דברים שונים לגמרי. כשאתה לומד לתכנת, אני לא בטוחה.
זה לא אותו דבר, כי ההתכנסות הזאת של טכנולוגיה וחיי היומיום היא תהיה מוחלטת. כי היום המחשב הוא מעבר למסך. אז אנחנו קוראים לכל דבר עם מסך מחשב, אבל כבר ה-IoT וכל האינטרנט של הדברים, שהוא כבר לא חלום, אלא הוא מציאות כבר 10 שנים, ורחובות הם חכמים ובתים הם חכמים, והטכנולוגיה מוטמעת בשולחן, וגם אני כאומן עתידי פסל שעובד עם חומר, אז יהיה לי בעתיד חומר דיגיטלי, שאני יכול באמת ליצור איתו איזשהו אובייקט שהוא גם אינטראקטיבי. אז ההסתכלות של היום היא מאוד מאוד פשטנית. ואני רוצה להתחבר גם לנקודה הכלכלית. אם הורים חושבים שהילד בן השש היום, בעוד 15 שנה, הוא יהיה מקודד מוכשר, עוד 15 שנה אף אחד לא יקודד, אלגוריתמים יקודדו ואנשים יחשבו. אז כאילו הרעיון לכוון עכשיו לעתיד, למה יהיה המקצועות הקוד, זה טעות קודם כל.
אני רוצה להגיד לך שמשרד החינוך ביולי הכריז על איזה תוכנית שהוא מתכוון להגיד, ואחד הדברים שהם אמרו, שזה נועד בין היתר לפתור את המצוקה העתידית של עובדי הייטק. זאת אומרת, זה לא רק ההורים, זה מה שהם חושבים, אני רוצה לשאול אותך מיכל, את מסכימה עם מה שהוא אומר?
אוקיי, אז קודם כל אני מסכימה בהחלט, שלא צריך למסגר את זה בתור לימודי תכנות או לימודי קוד, וזה גם באמת לא צריך להיות הדגש. אני לא כל כך מסכימה עם אורן לגבי העניין של הטכנולוגיה. אני ממש לא חושבת שגם צריך למסגר את זה בתור משהו שקשור לטכנולוגיה. כי אפשר לחשוב ולהשתמש בכל המיומנויות החשובות האלה, שבאמת כדאי שתלמידים ירכשו אותם, גם בלי טכנולוגיה. בסופו של דבר, אם תלמיד כשהוא עושה פרויקט בביולוגיה, צריך לארגן מידע, צריך לחשוב איך לייצג מידע, צריך לעשות הכללה והפשטה, הוא לא צריך את הטכנולוגיה בשביל זה. הדברים שהוא יכול לעשות גם בלי קשר לטכנולוגיה, וזה הדברים שאני רוצה שהוא ילמד. ואם הוא ילמד מדעי המחשב ולפתור בעיות חישוביות, ואולי בסופו של דבר כחלק מהתהליך גם לתכנת, אז סביר שאם זה נעשה כמו שצריך, וזה אם מאוד גדול,
כן.
שהוא יוכל גם לפתח את המיומנויות האלה, בצורה שהוא אחר כך יוכל להשתמש בהם בהקשר אחר, מה שקוראים בשדה החינוך טרנספר.
אורן, אני רוצה להתעכב איתך על נקודה אחת שאמרת, ולשאול אותך שוב, האם אתה חושב שכל אחד צריך ללמוד תכנות, או שניתן יהיה להסתדר בעולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, גם מבלי לדעת איך כותבים קוד.
אני חושב שכל אחד וכל אחת צריכים להבין איך העולם הטכנולוגי סביבנו עובד. אני בכוונה לא קורא לזה תכנות וקוד, כמו שקראת לזה כרגע. בואו נחזור הרבה שנים אחורה ולמהפכה התעשייתית, וכשיצרו את בתי הספר ואת מערכות החינוך, אז רצו שילדים יבינו איך העולם המכני עובד, כי זה היה העולם סביבם, ומי שיהיה לו את היכולות האלה, בתקווה הוא יתברג ויצליח יותר טוב בחיים קדימה. אז אחד זה באמת המקום הכן פרקטי, וכן פה אני לוקח את זה רגע למקום הפחות אבסטרקטי מחשבתי, שמיכל ציינה, ויותר למקום הפרקטי, כן, אנחנו רוצים שהילדים יתמצאו ויבינו וישילו פחדים, ויראו מערכת טכנולוגית ולא יאססו להשתמש בה ולחשוב ולהיות
באיזה
סקרנים.
באיזה גיל אנחנו רוצים? איך את... בגיל אז... 5, בגיל 6?
אז באיזה גיל אנחנו רוצים ללמד ילד כל דבר? בואי נחזור גם לדוגמה של מיכל של כתיבה, שאני חושב שהיא מצוינת קודם. אז באיזה גיל צריך להתחיל ללמד כתיבה? יש הרבה מאוד שיטות שאומרות לא להתחיל ללמד כתיבה מוקדם מדי, ולחכות לגיל 6, 7, 8. ואז יש לך פתאום ילד מאוד סקרן, שבגיל 2 ו-6, 2 ו-3, רואה את, הילד, את ההורים שלו קוראים כמו כל הילדים, והוא מתעניין, כי זה סקרנות טבעית. אז מה, נמנע ממנו? או שנסביר לו, וילד עם יכולות גבוהות גם ידע ללמוד לקרוא בגיל 4. זה דבר רע? לא, אם לימדו אותו בצורה נכונה, ולא בצורה של הסללה. אותו דבר עם טכנולוגיה. אם אתם הורים בבית טכנולוגי, אם אתם מתעסקים בטכנולוגיה כל היום, אם הילד שלכם מתעניין, תפתחו לו את הראש, תעזרו לו להבין איך הדברים האלה עובדים. אם הילד שלכם לא מתעניין בטכנולוגיה ומתעניין באדמה ובלעשות קומפוסט בגינה, נפלא, תלמדו אותו איך לעשות את זה. אם אתם הורה שמתעניין גם בטכנולוגיה וגם בקומפוסט בגינה, אז תלמדו את הילד איך לשלב בין הדברים. ההסתכלות על באיזה גיל זה שאלה חינוכית ממדרגה ראשונה, ותכנות לא שונה פה משום דבר אחר. איך מנגישים את זה, זה מאוד מאוד קריטי, ואני רוצה רגע להדגיש את זה, כי לצערנו מערכות גדולות, גם מערכות ממשלתיות וגם חברות פרטיות שחוטאות פה באותה מידה בהרבה מקרים, לוקחות את אותם כלים שתוכננו לבני נוער או למבוגרים, ומנסות לשים פלסטר ולהגיד, הנה זה מתאים לילד בן 6 וילד גבר, וזאת טעות נוראית, פה כבר הטעות היא גדולה מאוד, בהחלט עדיף שלא להנגיש לילדים קוד בצורה שגויה בגיל מוקדם, כי רק נמנע מהם את הסקרנות ואת המוטיבציה הטבעית הזאת ללמוד את זה אחר כך. אז אם אתה הורה שלא מתמצא בזה, או אין לך נגישות לזה, עדיף שתמתין, תעשה את מה שאתה ממש ממש טוב וטבעי בו, והילד שלך יגדל עם הרבה מוטיבציה וסקרנות, והוא יעשה את זה כשזה יתאים. אבל הכלים האלה קיימים, אני רוצה להגיד, כן, יש אנשים בעולם האקדמי שמתכננים כלים שמונגשים טוב מאוד ונכון מאוד, בצורה מכילה ומותאמת לילדים מאוד קטנים גם.
מיכל, אורן, בואו נדבר על התופעה החברתית. הורים עסוקים בהסללת הילדים שלהם להייטק, בעיקר כנראה מסיבות כלכליות. איפה אתם פוגשים את התופעה החברתית הזאת?
טוב, התופעה הזאת דרך אגב לא כל כך חדשה, כי עולם ההייטק הוא עולה כבר מזמן. אוקיי, אנחנו זוכרים את הבום הגדול של שנות ה-2000 ועוד לפני, ואחרי זאת הירידה הגדולה שהייתה. ואז לא לימדו מדעי המחשב בבתי ספר יסודיים, וגם לא בחטיבת הביניים, אבל כן לימדו בתיכון.
זה בעצם מקצוע תנודתי שהוא תלוי במצב של
השוק? זה בדיוק העניין. כשהוא נלמד, והוא עדיין נלמד כמקצוע בחירה בתיכון, ממש אפשר היה לראות את זה, שכשהשוק נוסק, יותר תלמידים בוחרים ללמוד את המקצוע הזה. וכשהשוק באיזושהי דעיכה או ירידה, פחות תלמידים לומדים את זה. מה שאי אפשר לראות בבחירה בפיזיקה או בביולוגיה. וזה דבר בעייתי בעיניי. אני לא חושבת שבית ספר תיכון רגיל הוא מקום להכשרה מקצועית, ממש לא. אני חושבת שהוא מקום שאמור לפתוח לתלמידים את העיניים, להכיר להם כל מיני דברים, כדי שבהמשך חייהם הם יוכלו להחליט מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים. צריך להכיר להם את זה בצורה מהימנה, ובמידת הרוחב והעמקה של תיכון, אבל זאת לא הכשרה מקצועית, ובטח ובטח כשאנחנו מדברים על חטיבה ועל יסודי. אני חושבת שזה ממש לא צריך להיות הכיוון. ואחת הבעיות היא שהרבה הורים שדוחפים לכיוון הזה, הם לא באמת יודעים מה זה. אז הם חושבים על 8200 ועל קריירה ועל סטארט-אפים, אבל הם לא באמת יודעים מה זה אומר, ומה הם בעצם מצפים שהילדים ילמדו ויעשו.
אני חושב, אני אגיד על זה בכמה רמות. מהצד של ההורים קודם כל, להציע לילדים משהו ולראות אם הם מעוניינים או לא, זה נפלא. כל נושא, גם תכנות. אבל להסליל בכוח, או קצת ליצור לילד מוטיבציה חיצונית, מוגזמת, ושאולי הוא יתחיל ללמוד תכנות כשהוא לא ממש רוצה, זה בומרנג אפקט. והסיכוי שהוא באמת יעסוק בטכנולוגיה מתוך מוטיבציה בעתיד, רק קטנה. אז התשובה היא מורכבת. האם התופעה הזאת היא שלילית? היא שלילית אם ההורים דוחפים יותר מדי, ואם הארגונים שמלמדים את זה, מלמדים את זה בצורה שגויה. אוקיי, אם שני הצדדים של המשוואה האלה היו נוהגים בצורה נכונה, ומציעים ומאפשרים, וילדים היו בוחרים אם הם רוצים או לא, והמורים היו מלמדים את זה בצורה מכילה ויצירתית של פרויקטים, ולא בצורה שהיא באמת מקופפת לילד את היד כדי שישנן עכשיו פקודות בג'אווה, אז המצב יהיה לא מוצלח.
אני חושבת שללמד את הילדים את השפה הזו כשפה, זה לא דבר נכון. אני לא רוצה שיהיה להם במערכת השעות מקצוע שנקרא תכנות, כי אז זה מה שילמדו אותם תכנות, ואני באמת לא רוצה שילמדו אותם תכנות. זה לא רק עניין של שם, אני לא רוצה שזה מה שהם יבואו ללמוד.
אני בנושא הזה דווקא כן חלוק, אז פה יש לנו, אני חושב, ואני גם היום עוסק בהתנדבות בהכשרת מורים ללימוד סקראץ' ביסודי, במסגרת הכשרת מורים של משרד החינוך, ואני חושב שזה מאוד חשוב ללמד את המורים, כי אם המורים יבינו את זה לעומק, אז הם יוכלו ללמד את זה בצורה הנכונה. איך קוראים לזה? זה נקודה מצוינת. אני גם לא הייתי רוצה שיקראו לזה תכנות.
אבל כן היית רוצה שילמדו תכנות.
הייתי רוצה שזה יהיה שם, כי אז לפחות אני מקווה שיש לנו איזושהי אחריות דרך משרד החינוך ודרך המורים, להנגיש את זה בצורה נכונה, לעומת שבמקרה הזה ההורים אין להם את הידע, אין להם את הכלים. ארגונים פרטיים שעושים את זה, אולי עושים את זה נפלא ואולי לא, אני לא יודע.
אני סיפרתי לכם בהתחלת הסיפור של שרון סורין, שבעצם היא מוכרת ספר ילדים שקוראים לו איך חושבים מחשבים, כשבעצם כן. המהות שלו היא ללמד לתכנת, ואני רוצה לשאול אתכם, איך אתם מפרשים את זה שהיא הצליחה בעצם לגייס כמעט 250,000 שקל?
אני חושבת שזה מביע בצורה מאוד ברורה את ההתלהבות של הורים, של אנשים אחרים, מהעניין זה שהילד ילמד הייטק וילמד סייבר, ומחר הוא יתגייס ל-8200.
ומחותם יעשה.
יש פה עוד צד, אבל גם אני חושב איזה שזה, קודם כל, זה פרויקט של אישה צעירה, שהיא יזמית, שזה דבר נפלא, בכל האספקטים, לא רק בתכנות, שהיא עושה ספר, אוקיי? היא יוזמת ספר, שאני חושב שהרבה הורים מתחברו לזה, דווקא בתוך החיבור של הישן והחדש, ויש פה משהו מאוד יצירתי, אני חושב לא רק הקמפיין, אלא הרעיון והמהות של מה שהיא עושה, הוא נפלא. הפרטים של מה יש בספר הזה, אני לא יודע אותם. ואם המטרה היא להוציא ילד שמבין פקודות קוד, ועכשיו הוא גמר לקרוא את הספר והולך ומקוד את הקוד, זה יהיה טעות נוראית. כן. אם התוצאה של הספר זה שזה שתה לו את הזרעים למוטיבציה, כמה מעניין וכמה פתרונות של בעיות וחשיבה אבסטרקטית אפשר לפתח דרך הקוד, אז זה נפלא.
מיכל, הזכרת את 8200. בעשור האחרון עם הגאות בהייטק, זה הפך להיות מעין שער לעולם הקריירה בהייטק. רבים עסוקים בהסללה ל-8200 של הילדים שלהם. זה אולי מזכיר לפעמים את המודל האמריקאי של 10 או 20 האוניברסיטאות הטובות ביותר, האוניברסיטאות של ליגת הכיסוס בעיקר, שהן השער לעולם הקריירה ובעיקר שער לעשירון או למיון העליון.
אפשר בהחלט להצליח בעולמות אלה גם בלי 8200, בוודאי, אבל אין ספק שזה כרטיס פתיחה, נקודת פתיחה לא רעה בכלל. שוב, הבעיה היא, ופה אני מסכימה איתך לגבי העניין של ההסללה, יש ילדים שבתיכון הם ממש הולכים ללמוד הנדסת תוכנה או מדעי המחשב בשביל 8200. הם בדרך כלל הולכים ללמוד הנדסת תוכנה, זאת אומרת, מרחיבים את מדעי המחשב עוד יותר, ממש עם העניין הזה של היעד של 8200 מולם. זה מפריע לי גם בהקשר של התיכון, בוודאי ובוודאי לא הייתי רוצה שזה ירד ליסודי. אני חושבת שבכיתה רגילה, בבית ספר יסודי, יש גם סופרים לעתיד ורופאות ופיזיותרפיסטים וטבחים, ובהחלט לא כל התלמידים שנמצאים שם צריכים וירצו ומתאים להם להיות ב-8200.
גיא, יש פה עוד היבט, שבעצם אנחנו מדברים על אפשרויות שנמצאות בעיקר במרכז הארץ, ווואן שמים את זה כדבר החשוב, בעצם מגבירים את הפערים מול פריפריה ומול מקומות, שבעצם זה פחות נגיש.
אם זה נכנס אם ניקח רגע את הדוגמה של הפריפריה לרגע, ודווקא הנקודה הזאת של הנגשת קוד, בואו נלך עד הסוף רגע לנושא הזה, ביסודי, דווקא שם יש לנו כלי אדיר דרך בתי ספר יסודיים להנגיש את זה, בעיקר לפריפריה שאין להם את החוגים ואת האפשרויות האחרות. אני יכול להגיד לכם שבהכשרות מורים שאנחנו מפרסמים אותם אונליין ועשינו אותם במיוחד אונליין, הרישום הכי גבוה של מורים שאנחנו רואים זה מאוכלוסייה הבדואית והאוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית. מעניין. אז זה מראה לנו שיש צורך אדיר באוכלוסיות האלה לקבל איזשהו ידע, שהידע שלנו הוא אנחנו במגדל השן
האוניברסיטאית.
אנחנו יכולים איכשהו לנצל את המומנטום הזה, אנחנו לא בעדור, שוב, אני חושב שפה בפורום כולנו מסכימים שיש בזה המון אספקטים שליליים, אבל אם ההורים יש להם מוטיבציה והם רוצים, בואו נלמד אותם את מה שכן חשוב, לא את שהילדים יגיעו ל-8200, אלא כדי לפתח את צורת החשיבה של הילדים, שיהיו מוכנים לעולם העתידי, הרווי טכנולוגיה של 2030 ו-2040.
עניין הוא שזה מאוד קשה לעשות את זה, ובאמת במציאות שבה מגיע שר חינוך, ואומר, מחר אנחנו רוצים שילמדו מדעי המחשב או תכנות או קוד חס וחלילה, בכל בית ספר, הסיכוי שזה יעשה כמו שצריך הוא סיכוי נמוך מאוד. וכמו שאורן אמר קודם, אם זה יעשה באופן לא טוב, עדיף שזה לא יעשה בכלל. כי אז מה שנשאר שם זה תכנות, קוד, בדיוק הדברים שאנחנו לא רוצים שיהיו הדגש ושיהיו המרכז. ולעשות את זה כמו שצריך זה המון עבודה, זה המון חשיבה.
יותר מזה, את יודעת, היה לנו פה דיון על לימודי מתמטיקה, ואחד הדברים שאלו זה שבעצם בשלב מסוים, מתמטיקה נפכה להיות החזות של השכל. מי שטוב במתמטיקה הוא חכם, מי שלא טוב במתמטיקה הוא לא חכם. ותכנות יכול לקחת איזה צעד אחד קדימה.
נכון.
כי מי שתכנות זה גם באמת סוג של נטייה.
נכון.
ומי שטוב בזה, אז הוא יהיה הילד החכם של הכיתה, ומי שלא טוב בזה, אז יכול גם לייצר איזה שהן בעיות חברתיות.
אני אחזק אותך לשנייה, שהסיבה שהתחלתי לעשות את ההכשרות מורים האלה עם משרד החינוך, זה שבאמת משרד החינוך התחיל בפיילוט של הטמעה של לימודי סקראץ' ביסודי, ואני מסתובב הרבה בתי ספר, ויש לי הרבה סטודנטים שאני מכשיר ללמד בבתי ספר, ואז דיברנו עם כיתה, ואז ילדה אחת אמרה, אני לא טובה בקוד, בכיתה ג' בדיוק כמו במתמטיקה, רק בגלל שהתנסתה בזה בצורה שגויה, ואמרתי, אוקיי, אני לא יכול לעמוד, פשוט לא יכולתי לעמוד בזה, אמרתי, אני אעשה הכשרות מורים, אם, כאילו, איך אני יכול להילחם בדבר הזה, לפחות לנסות לעזור, להכשיר את המורים, בשלמה זה בצורה טובה, אבל זה קשה, זה בהחלט קשה, זה אתגר מאוד גדול, ומשרד החינוך צריך לקחת את האתגר הזה בעיניי, בשתי ידיים, להשקיע בו את כל מה שצריך כדי לעשות את זה טוב. כי אם לא, אז אנחנו פוגעים במוטיבציה של כל הילדים.
זה לא רק מקצוע שמגדיר אותך כמו מתמטיקה, זה מקצוע שגם יכול להביא להמון תסכול, להמון פוביות, אם הוא לא נעשה כמו שצריך. והדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו להכניס למערכת החינוך, עוד מקצוע שתלמידים מפחדים ממנו ולא ישנים שבוע לפני הבגרות. זה ממש ממש לא עניין, כי שוב, זו גם לא המטרה. זאת לא צריכה להיות המטרה.
אורן, תספר לנו על החוויה שלך עם מורים. רמת ההוראה בישראל, כידוע, מטרידה. סף הכניסה לעולם ההוראה נמוך מאוד. יש מחסור אדיר בתרבות של מצוינות. איך המורה הישראלי פוגש את עולם לימודי המחשבים?
אני חושב שזו חוויה מורכבת. מצד אחד היא מאוד מאוד חיובית. זה אנשים עם תשוקה במקום הנכון. הם עם תשוקה ליצור ערכים ולהבטיח את העתיד של הילדים. והם אוהבים את הילדים ומדברים על הילדים בכיתה שלהם עם היכרות של כל אחד. וזה כאילו רק משיחות איתם התחושה היא מאוד טובה. הצד השני זה פחד. ממש הפילו אותם למים עמוקים, בלי מצופים, הם לא באו מרקע טכנולוגי, הם מורים שבאים מרקע של גיאוגרפיה ורקע של היסטוריה, וכל מורה מגיע לנושא הזה של קוד, זה לא שבוחרים מורים שיש להם רקע מתאים, אין מספיק הכשרה מתאימה, וברגע שמכשירים אותם לאט לאט, בקצב הנכון, במתודולוגיות הנכונות, אז הם נפתח להם הלב, הם פתאום רוכשים תחושת מסוגלות וביטחון, האם זה באמת יוצר את האפקט הדרוש בשטח? אני לא מספיק יודע. אין לי מספיק תקציבים ומספיק יכולות לבדוק היום לעומק, האם כל ההוראה וההכשרה הזאת שאני עושה, באמת עושה את ההשפעה הנכונה. אני חושב שאנחנו צריכים יותר פעולה של מדידה והערכה בשטח, בשביל להבין מה קורה ולתחקר, ולעשות פה כמה שנים של סייקלים כדי לדייק את זה.
מיכל אורן, הגאות בהייטק, נסדק בעיקר, נמצאת איפשהו ברקע של השיחה הזאת, ואנחנו לא יודעים כמובן לאן ילכו השווקים. אם הנסדק יקרוס, נניח עוד שנה, שנתיים ושלוש, אולי משום שהדפסת הכסף של הבנק הפדרלי האמריקאי תיעצר, מה לדעתכם יקרה לביקוש העצום ללימודי מחשבים, סייבר ואולי גם הנדסה?
בהחלט יכול להיות שיהיו הורים שפחות התלהבו שהילדים שלהם ילמדו תכנות או ילמדו קוד, אבל אני חושבת שאם אנחנו באמת מלמדים את מה שאני חושבת שצריך ללמד, אז אין שום סיבה להפסיק את זה, כי שוב, זה כישורים שהילדים יכולים להשתמש בהם, גם אם אין מחשב בכלל ברקע.
קיצור, את אומרת שצריך לנתק את לימודי התכנות מלימודי...
אני בכלל נמצאת, כמו שראיתם, בתפקיד זאת שאומר שמנתקת את זה מהטכנולוגיה ומנתקת מתכנות, לא מנתקת במובן שאני חושבת שהם לא צריכים לגעת בתכנות כשהם לומדים את הדברים האלה, אלא שזה לא יהיה הדגש, שזה יהיה כלי.
אני לא חושב שיש שינוי, גם אם הנסדק ירד, אני חושב שהעולם הטכנולוגי ועולם ההייטק, כמות המקצועות וסוג העבודה הוא מאוד מאוד יצירתי ומאוד מאוד מהנה להרבה מאוד אנשים שעובדים שם, הרבה מעבר לאנשים שכותבים קוד, יש הרבה מאוד מקצועות מסביב, וזה שהורים רוצים שילדים שלהם יגדלו להיות בקריירה בהייטק, זה דבר נפלא. הפערים שנוצרים זה דבר נורא. הצורך שלנו להצליח להכשיר אנשים מאוכלוסיות מגוונות הרבה יותר לתוך ההייטק, זה דבר נורא נורא חשוב, אבל אני לא חושב שיש פה קשר ישיר להייפ הנוכחי בנסדק, זה נותן לזה רוח גבית, אבל הטרנד הזה הוא חזק גם בלי.
בוא נראה כשהנסדק ירד מה יקרה. אורן ומיכל, תודה רבה לכם על השיחה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לשרון סורין.
היי, נעים מאוד.
שרון, בשנתיים האחרונות יש תופעה בהייטק, בעיקר בגלל הגאות האדירה, שיזמים שמתכננים לגייס סכום מסוים, נניח 10-20 מיליון דולר, מוצאים לפתע את עצמם מול קרנות הון סיכון, שרוצות לתת להם יותר. אומרות להם, יודע מה, קחו 30, 40, 50, 100, 200. בקטנה מאוד, אולי זה מה שקרה לך. רצית לגייס 12,000 שקל לפרויקט בהדסטארט, לספר ללימודי מחשבים לילדים, והציבור החליט לזרוק עלייך 250,000 שקל. שרון, את יודעת מה את הולכת לעשות עם 250,000 השקלים האלה?
אז כן, יש לי די הרבה תוכניות מה אני מתכננת לעשות עם הכסף. קודם כל, בראש ובראשונה, השתמשתי כבר בחלקו כדי
להדפיס ספרים.
להדפיס את הספרים וגם לשפר את האיכות שלהם. עכשיו כשאני יודעת שיש ביקוש, בעצם הספר שלי נהיה רב מחר, שזה מטורף, שדבר כזה קורה תוך חודש, אז גם שיפרתי את האיכות של הספרים, את האיכות של ההדפסה, וגם יש תוכניות להשתמש בזה לעוד מיזמים שקשורים לחינוך טכנולוגי בארץ.
שרון, את מלמדת ילדים תכנות, שירתת ב-8200, ואת מכירה את הרצון האז של רבים מההורים ששולחים את ילדיהם ללמוד אצלך, להגיע לשם וללמוד מקצועות הייטקים. האם לדעתך הביקוש האדיר לספר שלך מגיע יותר מההורים או מהילדים? ואולי הוא משקף איזה מין פחד אצלהם לפספס את רכבת ההייטק ולא להיות חלק מהחגיגה?
אני חושבת שחד משמעית היה לזה משקל בהצלחה של הספר. אני רואה ושומעת המון דעות של הורים שאומרות שנתחיל מגיל צעיר וככה הם יצליחו להיכנס לבועה הזאת שנקראת הייטק. אני לא בטוחה אגב שהדעות האלה הן בצדק. אני לא חושבת שיש איך לדחוף את הילדים לכיוון הזה. אני מסתכלת על הספר הזה כעל הרחבת אופקים ועל משהו שהוא נחמד לילדים ועוד איזשהו כלי שאני מאמינה שעד שהם יהיו גדולים, או רוצה לפחות להאמין שעד שהם יהיו גדולים, כולם יכירו את הכלי הזה וכולם ישתמשו בו. וכמו שפעם אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, אני מאמינה שכשהילדים האלה יהיו גדולים, כולם ידעו לפחות קצת לתכנת.
שרון, את חושבת שהביקוש לספר הזה מגיע מהילדים או למעשה יותר מההורים?
אני חושבת שהביקוש לספר, לפחות כרגע, מגיע יותר מההורים. אני יודעת שהרבה מההורים שקנו את הספר הם דווקא כן כבר מהעולם הזה של ההייטק, ושמעתי הרבה שזו פעם ראשונה שהורים מרגישים שהם יוכלו להסביר לילדים שלהם מה הם עושים בעבודה. הרבה הורים אמרו לי תודה על זה, וגם בגלל שכרגע זה ספר שמפורסם ברשתות החברתיות, מי שנחשף אליו בסוף זה ההורים.
את מלמדת שיעורי תכנות לילדים, הצעיר שלך היה בן 5, נכון?
נכון.
כמה מתוך התשוקה הזאת מגיעה מהילדים, וכמה היא מגיעה מתוך איזשהו רצון של ההורים שלהם שהם ילמדו תכנות?
אז דווקא הילדים שמגיעים לשיעורים הפרטיים, זה בדרך כלל ילדים שזה מגיע מהילדים, שזה תמיד נורא נחמד לראות. זה פשוט עוד תחביב, וצריך לעשות אותו בשביל הכיף, ולא בכוח.
בואי אולי תספרי לנו קצת עלייך. את בעצם, כמו שאמרנו, בת 21, גדלת בגבעתיים, את סטודנטית למתמטיקה, והיית מתכנתת ב-8200, נכון?
כן. מאז שהייתי קטנה, הייתי בכל דבר מדעי שהיה, פעם כמעט ולא היה, כל תוכנית מדעית שכן הייתה אבל בארץ, אז הייתם מוצאים אותי שם, לא כי ההורים שלי דחפו אותי או משהו כזה, כי אני התחננתי ללכת.
אבל הם הסיעו אותך.
הם הסיעו אותי, חד משמעית, לכל מקום שרק ביקשתי.
את היית ילדה מחוננת, נכון?
כן.
למדת בכיתת מחוננים, למדת נחשפת לזה דרך איזשהו פרויקט.
כן, הייתי בשתי תוכניות מחוננים ששינו את החיים שלי בעצם במובן הזה. אחת מהן זאת תוכנית אלפא במרכז מדעני עתיד, והתוכנית השנייה שהייתי בה זאת תוכנית מדע חישובי במרכז חמדה בתל אביב. ושם בעצם פעם ראשונה בכיתה י' נחשפתי לתכנות בפייתון, ושם התאהבתי.
ואני רוצה לשאול אותך, אז בעצם את, היה לך את כל הכישורים להצליח בזה, ובאמת גם הייתה בך את התשוקה, ואני רוצה לשאול אותך, כמה הורים קנו את הספר עד היום? כלומר, כמה עותקים נמכרו?
כרגע נמכרו בסביבות ה-4,000 עותקים.
אז בערך 4,000 ילדים יקבלו את הספר הזה. ומה את חושבת שיכול לקרות לילדים שזה פחות מעניין אותם?
זאת שאלה טובה, אבל אני חושבת שאפשר במקום הזה להקביל את הספר שלי קצת לספר על גוף האדם. האם כל ילד שיקבל ספר על גוף האדם מתעניין בגוף האדם ויחשוב שזה הספר הכי מעניין בעולם? לא נראה לי, אבל אני גם סומכת על הורים שמכירים את הילדים שלהם, ואני מניחה גם שהספר הזה ייכנס לאותו ז'אנר של כל הספרים על גוף האדם, על דינוזאורים, כל מה שהיה עד עכשיו בחנויות.
היכולת ללמוד מחשבים, הנדסה, זה לדעתך דבר נרכש של מיומנות, של מאמץ, של שקדנות, למידה, או בעיקר גנטי?
האם אני חושבת שכל ילד יוכל לגדול להיות מתכנת? זאת שאלה כבר של איך אתה מגדיר מתכנת.
את יודעת, זה גם חיים מאוד קשים למי שלא אוהב את זה, הייטק נראה נוצץ מבחוץ.
נכון, נכון, לגמרי. זה לשבת שעות מול מסך מחשב, ואם אתה לא נהנה מזה, אז זה מה שזה, זה לשבת שעות מול מסך מחשב ולעבוד מאוד קשה. אם יש לך את זה ואתה אוהב את זה, לא בהכרח כי נולדת עם זה. הנה, אני עד כיתה י' לא היה לי מושג מה זה מחשבים, ואני בקרב האנשים שאני מסתובבת איתם נחשבת לגמרי לייט בלומר, והם בגיל הזה כבר ידעו לתכנת, והיה להם כבר ניסיון בכל מיני תוכניות כזה של נוער, ואני רק, הנה, רק בכיתה יהוד זה, אבל זה כלי שאתה יכול ללמוד אותו, אתה יכול להתאהב בו, אתה יכול לא להתאהב בו, אבל זה כלי שכל אחד יכול ובעיניי צריך ללמוד להשתמש בו.
איזה תגובות את מקבלת על הספר?
אז התגובות מתחלקות לשני סוגים, יש המון המון תגובות טובות ומפרגנות, וגם הצעות לכל מיני תיקונים, שאגב הרבה מהן קיבלתי, ואני גם באמת קיבלתי אלפי תגובות בכל רשת חברתית אפשרית, ואני יושבת וקוראת את כולן ועונה אחת אחת. ויש את התגובות הלא מאוד לא צפויות של למה בגיל הזה, וילדים בגיל 5 צריכים ללכת לשחק עם חברים שלהם. כל דור בא ומתקיל את הדור שלפניו, והנה אני באתי והתקלתי את הדור שלפניי. ואני חושבת שזה רעיון שצריך לעכל אותו ולהתרגל עליו. וזה בסדר להבין שאפשר גם ללכת לשחק בגינה, וגם ליהנות מלעשות משהו במחשב. זה דבר...
בגיל 5.
כן. זה שהספר מיועד מגיל 5, לא אומר שילד בן 5 חייב לקרוא את הספר כשהוא בן 5. אם מישהו חושב שזה יותר מתאים לילד שלו כשהוא בן 9, שיחכה לגיל 9 ויקנה את הספר עוד 4 שנים, בתקווה שעוד 4 שנים הספר יהיה בחנויות.
הורים רבים שרואים את ילדיהם הצעירים תקועים שעות ביום מול המסך, בגיימינג, במשחקים, כמו פורטנייט, כמו מיינקראפט, מנסים לשכנע את עצמם שאולי זה יביא לפיתוח זיקה כלשהי של הילדים למחשבים ולטכנולוגיה. מה את אומרת להם?
אני לא יודעת להגיד אם ספציפית משחקי מחשב תורמים לאיך שאתה מתכנת. אני כן אגיד שלפחות בסביבה שלי יש קורלציה בין אנשים שמבלים הרבה מאוד שעות מול המחשב כדי לשחק בו לבין אנשים שמבלים הרבה מאוד שעות מול המחשב מסיבות אחרות. אולי זה כן מפתח יכולות אחרות כמו קורדינציה, ואולי זה גם לגיטימי לחשוב על זה, אגב, כעל דבר
מרגיל
כיפי.
מרגיל אותם לשבת שעות מול המחשב.
לא, אבל אולי זה גם לגיטימי לחשוב על זה כעל בילוי. אולי ככה הורים צריכים להתייחס לזה. אם פעם הילדים היו יוצאים לשחק כדורסל בשכונה והיו צועקים להם מהחלון, אז עכשיו הילדים בדיסקורד ביחד, והם משחקים ביחד עם חברים שלהם. וזה גם דבר שאנחנו צריכים לאכול אותו, ולדעת איך להתמודד איתו.
מה את רוצה לעשות בעצם בסוף הדרך?
מה אנחנו מגדירים כסוף הדרך?
נניח שתסיימי את לימודי המתמטיקה.
אני כנראה אפנה לכיוון של הייטק.
שוקינג.
כן. האמת שאני עוד לא, אני לא ממש בטוחה מה אני רוצה לעשות. אני אגב לא בטוחה בכלל שאני רוצה לפנות לכיוון של תכנות. אני חושבת שזה לא סתם שאני טובה עם ילדים, אני גם טובה עם אנשים באופן כללי, וזה נורא כיף לי גם החלק הזה. אני לא בטוחה אם לשבת שעות מול המחשב זה 100% בשבילי. עשיתי את זה, לא מתתי, אבל אני לא בטוחה שזה מה שהייתי רוצה לעשות ב-20 שנה הקרובות. אני חושבת שיש לי דברים אחרים שאני טובה בהם.
אנחנו אולי עוד נשמע עלייך. שרון, תודה רבה, ושיהיה בהמון בהצלחה.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה לך, ענת, תודה לדן ברומר, שהעורך שלנו, ולאמיר פקטור המפיק, ולהתראות בשבוע הבא.